ברוכים הבאים לאחד מהאתרים ההיסטוריים, הארכיאולוגיים והדתיים החשובים בעולם, העיר העתיקה של ירושלים.
היי, אתם בעיר ציון עם מאיה ואבי. אנחנו זוג שאוהב את ירושלים ומטייל בה המון. הסיורים האלה הם בשביל שעוד אנשים ייהנו מהקסם של העיר הזו. והיום נעבור סיור בסמטאות נסתרות של העיר העתיקה בירושלים, משער יפו ועד הרובע היהודי. הסיור יארך כחצי שעה, והתחנות של הסיור מסומנות במפה שבקישור, וניתן לעבור לתחנה מסוימת בהתאם לזמנים מופיעים בה. אבל, שמחו עלינו, ולכו בעקבות האוזניים. חוץ מזה, אנחנו ממליצים לכם להוריד את הסיור לפלאפון, כי לפעמים יש בעיות קליטה כאן. את הסיור נתחיל כאשר אנו צופים על שער יפו, שער הכניסה לעיר העתיקה, מבחוץ. מוזמנות ומוזמנים להישען על החומה, או למצוא מקום מוצל סמוך לחזית השער.
שער יפו הוא אחד מתוך שמונת השערים של העיר העתיקה, וקרוי על שם הדרך המובילה ממנו לעיר הנמל יפו. זאת הסיבה מדוע קרוי הרחוב הראשי של ירושלים מאחורינו, רחוב יפו, והרחוב הראשי בעיר יפו, שדרות ירושלים.
נביט על חזית השער היפהפה הזה. מעל הכניסה קיים לוח דהוי עם כיתוב ערבי מסוגנן. אמרה באינשאי הדה סור אל מוברק, סולטן סולימן אבן סלים חן, في تاريخ سنه 549 ציווה לבנות חומה מבורכת זו הסולטן סולימן בן סלים חן בתאריך שנת 449 באות להיג'רה.
היג'רה היא המונח המתאר את שנת האפס בלוח מוסלמי, ביותה השנה שבה יצא מוחמד ממכה למדינה. 944 בלוח השנה המוסלמי היא שנת 1538 בספירה הנוצרית המקובלת. הסולטן העותמני קבע הקדשות בשערים, ובזכותו אנחנו יודעים ששער יפו נבנה לפני כ-500 שנה.
נביט מעל הכתובת בערבית, מעל הכניסה לשער, ונראה מרפסת קטנה וחיצונית עם שני חורים בחלק התחתון שלה. מזהים?
זהו תא לחימה הגנתי הקרוי משיקולי, והוא נבנה במטרה לשפוך על האויב שמנסה להיכנס לעיר שמן רותח. יש עשרות מרפסות כאלה ממוקמות על חומות העיר.
מתחת למשיקולי מופיע עיגול אבן מאותר הבולט החוצה. זהו מדליון המורכב מצורות גיאומטריות שונות, קישוט אדריכלי מוסלמי מפורסם.
ומצדדי המרפסת, מימין ומשמאל, נזהה שני חורים מלבניים מאורחים. מזהים? אלו חרכי ירי, המאפשרים לראות על האויב תוך סיכון מינימלי.
וגם כדי להיכנס לעיר העתיקה, אנחנו נדרשים לפנות ב-90 מעלות בתוך השער.
זהו סגנון אדריכלי הגנתי המוכר כשער תפנית, כאשר המטרה היא למנוע התפרצות המונית של חיילים ופרשים. נתקדם עכשיו פנימה לתוך מתחם השער, ונביט על הכתובת הערבית בקיר הפנימי, ממש מול הכניסה. מזהים?
הכתובת מנוסחת כמו השהדה, תפילת העדות שנושאים המוסלמים, אבל בנוסח קצת שונה. לא אילה אילאללה, אברהים חליל אללה, אין אלוהים מלבד אללה, אברהם ידיד אללה.
האזכור של אברהם במקום מוחמד ייחודי לשער הזה, אשר קרוי בערבית בבל חליל, שער הידיד, ככינויו של אברהם בקרב המוסלמים.
אברהם הידיד של כולם, אה? ניכנס לעיר העתיקה ונביט על השער, אבל הפעם מבפנים.
אם אתם צריכים לשירותים, בסמוך אלינו יש עלייה במדרגות לשירותים ציבוריים חינמים, בהתאם לשילוט. לממשיכים, נביט עכשיו אחורה על חזית השער, והפעם מבפנים. נשתדל שלא להפריע להולכי הרגל הרבים. מזהים בצד שמאל של השער שלט, ועליו כתוב כיכר עומר אבן אל-חטאב?
הרחבה שנכנסנו אליה קרויה על שם עומר, החליף השני של הנביא מוחמד אחרי מותו. עומר היה הכובש הגדול של המזרח התיכון בתקופה המוסלמית הקדומה, וכיבושה של ירושלים בתקופתו החלה לעצב לראשונה את המסורת המוסלמית בעיר.
מעל השלט של כיכר עומר אבן אל-חטאב מופיע גם השלט שער יפו. מזהים שהוא כתוב בשלוש שפות, אנגלית, ערבית ועברית? בתוך העיר העתיקה מופיעים שלטי רחוב רבים. כאשר הכיתוב באנגלית מופיע ראשון למעלה, זה ככל הנראה מעיד שהשלט נוצר בתקופה המנדטורית, הבריטית. בעוד שאם העברית ממוקמת למעלה, זה סממן לכך שהשלט הוצב אחרי מלחמת ששת הימים.
השלט הזה של שער יפו הוצב בתקופה המנדטורית והוצב על ידי אמנים מבצלל, כפי שניתן לראות בחתימה הדהויה בחלק התחתון של השלט.
אדיר.
כאשר מבטנו עדיין לכיוון השער, נביט שמאלה מהשער לעבר הכביש הנכנס לעיר העתיקה, בין החומות. אז אם החומה פרוצה, מה כל הרעיון של השער המתוחכם?
שאלה טובה. עד סוף המאה ה-19, הכניסה לעיר העתיקה מאזור זה הייתה רק דרך שער יפו. נקודת הכניסה של המכוניות בסמוך אלינו הייתה תעלה עמוקה, חפיר, ולא היה ניתן לטפס דרכה ולהיכנס אל העיר.
ההכנות לביקורו של הקיסר הגרמני, וילהלם השני, בשנת 1898, הובילו להחלטה למלא את החפיר ולייצר רמפה נוחה למרכבה של הקיסר, שלא ייכנס חס וחלילה ברגל, כן?
ועד היום משמש מעבר זה כאחת הכניסות היחידות של כלי רכב לעיר העתיקה.
וחזרה לחומות העיר. אז מי הגאון שיצר את כל הביצורים המתוחכמים האלה ואת חומות העיר המוכרות לנו כיום?
בשביל זה נצטרך להתקדם. נפנה את גבנו אל השער ונתקדם לתוך העיר בצמוד לחנויות משמאלנו. ליד החנויות נעלה בארבע מדרגות העולות למתחם מסורג של קבורה. בתוך חלקת הקבר המסורגת ניצבים שני קברים עתיקים, ואחד מהם הוא עם איתור מסוגנן של טורבן טורקי. מזהים? בתוך המתחם קיים גם עץ ברוש עתיק ומרשים למדי.
המסורת הירושלמית מספרת כי הקברים שאנחנו מביטים עליהם הם של שני האדריכלים שבנו את חומות העיר העתיקה. אז למה הם קבורים דווקא פה?
השליט סולימן המפואר מימן ביד רחבה את מפעל בניית החומה. ולצורך כך שכר שני אדריכלים מדופלמים שהשקיעו הרבה מחשבה בתכנון ההגנה של העיר.
רק מציינת שחומות העיר העתיקה היו קיימות בתצורות שונות עוד מימי בית המקדש הראשון. והמתווה המוכר לנו כיום נבנה על שרידים של החומה שנבנתה עוד לפני העותמאני.
הערה חשובה. האדריכלים יצרו המון סודות בתוך החומות עד שנהיה מסוכן להשאיר אותם בחיים. או שאולי הוא כעס על שהשאירו את הר ציון מחוץ לחומות ובכך פגעו בהגנה של העיר.
אך, קונספירציות. בקיצור, מוזמנים לאמץ את הגרסה האהובה עליכם. נרד במדרגות ונתקדם לתוך העיר העתיקה, כאשר גבנו פונה לשער יפו.
הרחובות משמאלנו, כמו רחוב הפטריארכיה הלטינית הראשון משמאל, מובילים לרובע הנוצרי. הרובע השני בגודלו בעיר העתיקה. רוב שטחי הרובע הנוצרי מאכלסים מבני דעת, אכסניות אירוח וצליינים, שטחי מסחר ומעט מבני מגורים. ברחובות נזהה סממנים נוצרים כמו צלבים, סנטה קלאוסים ואורות המזוהים עם חג הקריסמס בחגים.
אחרי שעברנו משמאל את רחוב הפטריארכיה הלטינית, נעצור ונביט על המבנה המפואר שנמצא משמאלנו.
המלון היפהפה עם המרפסות, אימפריאל הוטל, כפי שרשום על חזיתו, נבנה בסוף המאה ה-19 ביוזמת הפטריארכיה היוונית אורתודוקסית.
המבנה נבנה בסגנון נאו-קלאסי עם סימטריה מושלמת, ועמודים רומיים מימין ומשמאל הכניסה. מוזמנים להיכנס למסדרון הפתוח במרכז המבנה ולהתרשם מהאדריכלות והעיצוב המיוחדים. ותעיפו מבט גם מהתקרה המהממת.
בשנת 2005 נרכש מתחם המלון, יחד עם מבנים נוספים, על ידי חברת קש, חברה פיקטיבית, לידי עמותת עטרת כהנים, שרוכשת כמה שיותר נכסים באגן העיר העתיקה, מתוך מטרה לאומית של גאולת קרקע.
הכנסייה היוונית אורתודוקסית, בעלת המבנה, הכחישה את המחירה, אבל אחרי הליך משפטי ארוך ורבוי יצרים, דחה בית המשפט העליון את טענות הכנסייה, והמחירה אושרה.
העסקה המורכבת של רכישת המבנה המרכזי ברחבת שער יפו, חושפת טפח קטן מסווח האינטרסים והרגישויות של נכסים במרחב העיר העתיקה, תוך הדגשת האופי הבינלאומי של ירושלים.
בקיצור, נוסיף לעקוב. נצא חזרה מהמסדרון ונפנה שמאלה לכיוון העיר העתיקה.
משמאלנו נעבור עכשיו עוד רחוב של הרובע הנוצרי, רחוב הפטריארכיה היוונית קתולית. מולנו יורדת במתינות סמטה המובילה לשוק של הרובע המוסלמי, שהכניסה המרכזית אליו היא דרך שער שכם. הרובע המוסלמי הוא הגדול מבין ארבעת הרבעים בעיר העתיקה, ומתגוררים בו כ-30,000 תושבים.
מזמינים אתכם לעבור בשוק אחרי הסיור. שווה. אנחנו נפנה ימינה עם הכביש המתעכל לכיוון הרובע היהודי. נחצה עכשיו בזהירות את הכביש ונצמד לגדר הימנית הצופה לכיוון החפיר ומתחם מגדל דוד. נתקדם בצמוד לגדר הימנית הצופה לכיוון החפיר. נעצור לפני גרב מדרגות, נביט ימינה על העוצמה של מתחם מגדל דוד. איזה בצורים ענקים ומרשימים, אה?
שאלה שתמיד העסיקה אותי היא איך באמת קשור דוד המלך דווקא למקום הזה?
אז זהו, שהוא לא. המתחם שנמצא מולנו נהרס ונבנה מחדש בתקופות שונות. המבנה העתיק ביותר, הנראה לעין, נבנה כנראה בתקופת שלטונו של המלך הורדוס, בתקופה הרומית. הורדוס שינה את פניה של ירושלים, הרחיב את חומות העיר ואת רחבת הר הבית, הקים ארמונות, מבני ציבור ועוד כמה דברים.
הורדוס הקים גם כמה מגדלי שמירה. מהם נותר רק שריד אחד, המגדל שמולנו, אשר שירת כעמדת הגנה במרד הגדול. שרידים של המגדל ההרודיאני נוכל לראות בחלק התחתון של המגדל הנוכחי. הביטו על האבנים המלבניות הגדולות והמסורטטות בתחתית המגדל, מעל החפיר. האבנים האלה מוכרות משיטת הבנייה הרומית לפני 2000 שנה, ונוכל לראות אותן גם בחלק התחתון של הכותל המערבי לדוגמה.
אז איך עדיין קיבל המגדל את השם?
מגדל דוד הופיע בכתביו של יוסף בן מתתיהו, יוספוס, יהודי שהתלווה לקיסר הרומי וכתב את כל המאורעות ההיסטוריים של היהודים כנגד הרומאים.
ובימי הביניים, המוסלמים החלו להשתמש בשם מגדל דוד מתוך התבססות על כתביו של יוספוס. רק במאה ה-19 התחילו להתפתח שיטות מחקר ארכיאולוגיות, ותוך זמן קצר נשללה הטענה כי מדובר בממצאים מתקופת דוד המלך. אך אלה נמצאו לא רחוק, באזור עיר דוד, במורדות נחל קדרון.
אבל התושבים לא הפסיקו להשתמש בשם מגדל דוד. קשה מאוד לשנות את ההרגל.
כיום, המצודה והשטח סביבה הם מוזיאון מגדל דוד. בדקו את שעות הפעילות באתר, ואל תוותרו על התצפית היפהפייה מהמגדל שם.
נפנה את גבנו למתחם מגדל דוד, ונביט על הצד השני של הכביש. בצד השני של הכביש נזהה חנות דואר פינתית, שנמצאת סמוך למקום בו הוקם סניף הדואר הראשון בירושלים, והיא פעילה עד היום.
ומשמאל הדואר נזהה כיתוב עם המילה אימנואל בשפה העברית, וקרייסטצ'רץ' באנגלית, בסמוך למספר 55. מוזמנים לחצות בזהירות את הכביש ולעמוד בסמוך לכניסה למתחם ולשלט של כנסיית אימנואל.
המתחם של כנסיית אימנואל הפרוטסטנטית נבנה בשלבים משנות ה-40 של המאה ה-19 וכולל מספר מבנים סביב חצר פנימית ציורית.
לצורך הבנייה עצמה הזמינו בנאים ממלטה שלימדו את מלאכת הסטטוט את הפועלים המקומיים, ואת התקרה המאוד מרשימה שעשויה עץ יבאו חלקים חלקים מאנגליה.
זוהי חנה בנדקובסקי ממרכז רוסלינג לחינוך ודיאלוג, אשר מרצה ומדריכה בנושאים הקשורים לנצרות ונוצרים בישראל וליחסים הבין דתיים בה.
אין בה הרבה מאוד סמלים דתיים, יש בה צלב אחד, יש הרבה מאוד כיתוב בעברית, כיוון שהפנייה של הקהילה הייתה גם לקהל הדובר עברית שנמצא בירושלים.
וזה מסביר את הכיתוב העברי כאן בכניסה למתחם, כדי לעזור ליהודים למצוא את האור. אם פתוח, אנחנו ממליצים לכם להיכנס לקוס קפה בחצר הפנימית היפהפייה. הכניסה היא דרך בית הקפה מימין לבית הדואר.
משמאל הכניסה של כנסיית המשיח נזהה חנות ספרים השייכת למתחם כנסיית אימנואל, ועל משקוף הכניסה פסוק בעברית מספר ירמיהו, אשר מזוהה מאוד עם התיאולוגיה הנוצרית.
הנה ימים באים, נאום אדוני, וחרתי את בית ישראל ואת בית יהודה ברית חדשה. תוך ניסיון לקשור את הפסוק לספר הברית החדשה.
נמשיך בסיורנו. משמאל לכנסיית המשיח ולחנות עם הפסוק בעברית, נזהה כניסה לסמטה שקטה, רחוב מנזר המרונים. מצאתם? ניכנס לסמטה ונתקדם פנימה. נמשיך להתקדם בתוך הסמטה היפהפייה עד שנגיע לכיכר פנימית. אנחנו הולכים עכשיו בתוך אחת מהסמטאות של הרובע הארמני. איזה אינטימי פה.
והשיר שאנחנו שומעים ברקע הוא של להקת אפו אנד האפוסטלס, הירושלמית, שהסולן שלה הוא ארמני תושב הרובע הזה. הגעתם לרחבה פנימית קטנה בין הסמטאות? נעצור כאן למספר רגעים ונביט סביבנו על המבנים והשיחים המקיפים את הכיכר הקטנה. אז מי הם למעשה המרונים שעל שמם קוראה הסמטה?
הכנסייה המרונית היא אחת מהכנסיות הקתוליות המזרחיות הגדולות ביותר, והעדה הדתית החשובה ביותר במדינת לבנון. המרונים מייחסים את מוצאם לסנט מרון, נזיר סקפן סורי שחי בסוף המאה הרביעית.
גם בישראל יש קהילות מרוניות שהגדולה ביניהן נמצאת בכפר היפהפה ג'יש, גוש חלב בגליל העליון. שכונה מפורסמת אחרת שהקימו נוצרים מרונים עמידים בסוף המאה ה-19 היא שכונת אג'מי בעיר יפו.
וגם בירושלים גרות כמה עשרות משפחות מרוניות, שחלקן גרות ממש פה, ברחוב בו אנחנו נמצאים.
באחד הקירות שסביבנו נזהה דלת כניסה למסגד. הדלת נמצאת בסמוך לספסלי האבן. מעל הדלת מתנוסס שלט בערבית על רקע קרמיקה ארמנית כחולה לבנה, סמוך למספר 4, ובו רשום מסג'ד אלי עקובי, כלומר מסגד אלי עקובי. בחצר המסגד צומח עץ שסק אותו ניתן לראות גם מהנקודה בה אנו עומדים.
המסגד הזה ממוקם בבניין צלבני עתיק מהמאה ה-12 וקרוי על שם יעקב, הקדוש הנוצרי שהוצא להורג בפרס במאה הרביעית לספירה. הוא סב כנראה למסגד לאחר כיבוש ירושלים על ידי המוסלמים, במאה ה-12, ושימר את השם הנוצרי יעקב, תוך התייחסות לקדוש מוסלמי אחר בשם יעקב אל-עג'מי.
קדושת יעקב לעולם עומדת. העיקר הכוונה. כאשר אנחנו מביטים על דלת המסגד, נמשיך לרדת שמאלה עם הסמטה הקטנה.
הקהילה המרונית בירושלים היא אוכלוסיית מיעוט אפילו בין העדות הנוצריות, ולכן לא היה להם הרבה מעמד והשפעה בירושלים, או חזקה בכנסיית הקבר.
אבל בסוף המאה ה-19 הצליחה הבישופות המרונית בלבנון לרכוש מבנה כאן בירושלים.
המבנה המקורי, שתכף נראה, הוקם על ידי הקונסול הבריטי, תוכנן על ידי האדריכל קונר צ'יק, ושימש מאוחר יותר גם כבית חולים גרמני.
עם הקמת בית החולים הגרמני מחוץ לחומות העיר העתיקה, ברחוב הנביאים, הוא נמכר למרונים.
ואת הבניין נוכל לראות ממש עכשיו, מיד אחרי העיכול בסמטה, בצד שמאל. מצאתם? רואים את מספר 25 ואת השלט הניצב מימין לדלת השחורה, שכתוב עליו בקטן בית מרמרון?
מעל הכיתוב בית מרמרון מופיע גם הסמל של הכנסייה המרונית, עם ארז הלבנון במרכז. הכנסייה המזוהה עם הפסוק מספר ישעיהו, כבוד הלבנון ניתן לה. בחלק הימני עליון של המבנה נזהה גם מגדל פעמונים צנוע.
אדיר. ושתדעו שאני כל כך נהנית לגלות מה עומד מאחורי השלטים המסתוריים האלה בעיר העתיקה. וזאת נראה לי גם הסיבה שהקמנו את עיר ציון באיזשהו מקום.
שתחלקו איתנו את ההתרגשות של מי. נמשיך להתקדם מטה עם מדרגות הסמטה. נעצור, ורגע לפני שנגיע לצומת בקצה המדרגות, נעמוד מתחת לקשת האבן בסמטה ונביט מולנו לנוף המשתקף.
כיפות הכנסיות לצד צריח המסגד. איזה יופי של תמונה.
הכיפה הזהובה הקרובה אלינו זו כנסיית יוחנן המטביל. ושתי הכיפות האפורות מאחוריה, הקטנה והגדולה, הן הכיפות של כנסיית הקבר. המקום הקדוש ביותר לנוצרים בכל העולם.
ויש לנו פרק מיוחד מאוד גם שם. בין הכיפות האפורות נראה גם צריח של מסגד. מנרת בערבית. זהו מסגד עומר שנמצא בסמוך לכנסיית הקבר.
המסגד קרוי על שם אותו עומר שכבש את ירושלים במאה השביעית מתחילת הסיור בשער יפו.
הכל קשור פה. מוזמנים להמשיך לרדת לצומת ולפנות ימינה.
נפנה ימינה ונתקדם בסמטת סנט מרק.
נביט על החומה הנפרסת משמאלנו ונחפש מפתח ענק שמוטבע עליה.
מצאתם? המפתח הגדול מאבן נמצא בחלק העליון של קצה החומה, קצת מעל לגובה העיניים שלנו, מתחת לגדר התיל הישנה. הוא מוטבע בתוך קיר הבטון.
המפתח הוא עוד סממן המזוהה עם הרובע הנוצרי. וגם שם הסמטה, סנט מרק, הקרויה על שם קדוש נוצרי מהמאה הראשונה לספירה, וזה שכנראה כתב את הספר, הבשורה על פי מרקוס.
נמשיך לרדת עד שנגיע לצומת עם הסמטה הבאה. סמטת ביקור חולים. From Jerusalem I walked a lonely mile in the moonlight And though a million stars were shining My heart was lost on a distant planet That whirls around the April moon Whirling in an arc of sadness I'm lost without you I'm lost without you All my kingdoms turn to sand And fall into the sea I'm mad about you
הגענו עכשיו לסמטת ביקור חולים. הקרויה על שם בית החולים היהודי הראשון שהוקם בתמיכת הברון רוטשילד בקצה של הסמטה הזו. לפני שעבר לרחוב הנביאים, בעיר החדשה.
אבל רגע לפני המפגש עם סמטת ביקור חולים, נזהה ממש סמוך לפינת הרחובות עמוד ארכיאולוגי נמוך וקטן שמשולב בתוך יסודות המבנה, בחלק התחתון. מזהים? הוא נמצא על רחוב סנט מרק בערך כמטר לפני המפגש עם סמטת ביקור חולים.
זהו ככל הנראה עמוד מהתקופה הצלבנית, אשר שולה ביסודות מבנה מהתקופה הממלוכית והתגלגל לבסיס המבנה הקיים כיום. מסוג ההפתעות שאפשר למצוא רק בעיר העתיקה.
דרישת שלום היסטורית מתקופות ירושלמיות אחרות. נמשיך לרדת עם הסמטה עד לצומת הבא. I'm mad about you. I'm mad about you. צומת הקרובה? מולנו על מפגש הסמטאות נזהה מדרגות ברזל. נעלה מהן לעבר תצפית הגגות. נעלה במדרגות.
הגעתם לסוף המדרגות? נתקדם ישר על הגגות. מימיננו נחלוף על פני כיפה גדולה בנויה מאבן. נעלה את שתי המדרגות מולנו ונצמד לגדר משמאל.
נעלה את שתי המדרגות ואחרי שני מטרים נזהה משמאלנו מבעד לסורגים צוהר. חלון הצופה לסמטאות השוק המוסלמי.
אנחנו על הגג של העיר העתיקה. סמטת השוק הנמצאת מתחתנו היא הרחוב שהולך חזרה לשער יפו ממנו התחלנו, ובצד השני הרחוב ממשיך עד להר הבית, אל-אקסה. אמרנו לכם שהעיר העתיקה קטנה.
נמשיך להתקדם פנימה בגג. נעבור בסמוך אלינו ארובה מאבן אפורה. נעמוד משמאל הארובה אפורה ונחפש מולנו באופק את כיפת הסלע הזהובה. היא תהיה נקודת הציון שלנו להמשך.
אוקיי, וואו, אין לי מה להגיד, מושלם פה. והגענו עכשיו לאחת התצפיות החרושות, אבל היפות בעיר העתיקה. תצפית הגגות. למה גגות? נביט סביבנו. אם נפנה את המבט שלנו לכיוון כיפת הסלע הזובה, נוכל להבחין בגגות הבתים הרבים הנפרסים לעינינו, עם הכביסה, הלוויינים ודודי השמש השחורים.
התצפית בה אנחנו עומדים מהווה למעשה גבול לא רשמי בין הרבעים השונים של העיר העתיקה. כאשר אנו צופים לכיפת הסלע הזהובה, אפשר להגיד בצורה כללית כי מימיננו נמצא הרובע היהודי, משמאלנו מלפנינו הרובע המוסלמי, ומאחורינו הרובע הארמני והרובע הנוצרי. מגניב, לא?
אכן מגניב. נחזור להביט לכיוון כיפת הסלע הזהובה, המקום השלישי בחשיבותו לאסלאם.
המבנה הראשון של כיפת הסלע נבנה במאה השביעית על ידי האימפריה האומאית בתקופת השליט עבד אל-מלק. ההגעה לירושלים הייתה בעקבות חדית מפורסם שמתאר את הנביא מוחמד עולה לשמיים לקבל את מצוות חמש התפילות ביום.
לפי המסורת, מוחמד הגיע למסגד הקיצון, אל-אקסה, קשר את האל בורק, הסוס המיוחד שרחב עליו ברחבת הכותל המערבי, התפלל במסגד אל-אקסה, אותו אנחנו לא רואים מהזווית הזאת, ועלה לשמיים מכיפת הסלע.
נביט מאחורי כיפת הסלע ונזהה רכס נוסף, שגם עליו יש מגדל גבוה. זהו רכס הר הזיתים, שבשפעוליו נמצא בית הקברות היהודי מהחשובים בעולם. המגדל שמזדקר מעל ומימין לכיפת הסלע שייך לכנסיית העלייה הרוסית, אשר משמרת את המסורת הנוצרית כי משם עלה יהושע לשמיים לאחר שקם לתחייה ומסר את הבשורה הנוצרית לעולם.
משמאל לכנסיית העלייה הרוסית נוכל לזהות עוד שני מגדלים בראשי הרכס. האמצעי המרובע זה אוגוסטו ויקטוריה, מבנה שהוקם על ידי הקיסר הגרמני, וילהלם השני בתחילת המאה ה-20. אותו קיסר מהחפיר בשער יפו.
הכל מתחבר פה בירושלים, כבר אמרנו? ויש גם מגדל נוסף משמאלו של אוגוסטו ויקטוריה. צריך קצת ללכת אחורה, ימינה או שמאלה, כדי לזהות אותו. זהו מגדל תומר של האוניברסיטה העברית שנמצא על הר הצופים, וגם שם יש לנו פרק.
נחזור מנקודת המוצא של מבטנו בכיפת הסלע, ונפנה את מבטנו שמאלה. בסמוך אלינו נוכל לראות צריח של מגדל פעמונים לבן עם גג מחודד. זוהי כנסיית הגואל הלותרנית הפורטסטנטית, כחלק ממתחם גרמני שנכנח כאן בביקורו של אותו קיסר, וילהלם השני.
משמאל המגדל הלבן המחודד, כנסיית הגואל, נוכל לראות שוב את שתי הכיפות האפורות של כנסיית הקבר, והמנהרת המוסלמי של מסגד עומר. זוכרים?
כמה מדינות, דתות ועדות. סלט ירושלמי אמיתי.
אפשר להיות בתצפית הזאת יום שלם, אבל הגיע הזמן להמשיך.
נחזור דרך המדרגות מעין עלינו לרחוב חבד ונמשיך לכיוון הרובע היהודי. מה שאומר שנמשיך ישר אחרי הירידה מהמדרגות ונעלה ברחוב חבד. הגעתם חזרה למדרגות? נרד חזרה לצומת ונעלה השער ברחוב חבד שמולנו. אנחנו הולכים עכשיו ברחוב חבד, אחד הרחובות המרכזיים של הרובע היהודי. הרחוב קרוי על שמה של חסידות חבד, מבתיקות היישוב הישן בירושלים. ולאורכו נמצא בית הכנסת ובית המדרש של החסידות, על שם הצמח צדק.
ברובע היהודי כיום גרים כ-4,500 תושבים, וההתיישבות היהודית המוכרת לנו התגבשה כבר מהתקופה הממלוכית, החל מהמאה ה-13.
במאה ה-19 גדלה האוכלוסייה היהודית בירושלים, אבל רוב היהודים עדיין התממנו בעיקר על כספי חלוקה, שזה בעצם תרומות מיהודים שגרו בגולה.
מימיננו, תכף נעבור את רחוב האשורים, השייך לרוב הארמני, אבל אנחנו נמשיך ישר ברחוב חבד. אז בעצם יהודים חיו בעיר העתיקה ברצף אלפי שנים. כמעט.
תמיד היו קצת יהודים בירושלים. היה 17 שנה שלא היה יהודים בכלל בעיר העתיקה.
זהו הגיאוגרף פרופסור יהושע בן אריה, מגדולי חוקריה של ירושלים.
כאשר מימיננו תהיה כניסה לחצר קטנה הקרויה, החוש, נפנה שמאלה לסמטה צרה עם מדרגות. משמאל למספר 27. ונרד במדרגות.
היה מלחמת השחרור, בהסכם שביתת הנשק הראשון, הם התחייבו שהם ירשו ליהודים ללכת לכותל, ולא ירשו להם ללכת לכותל.
וזאת הזדמנות לציין שאני מה זה מעריצה של פרופסור יהושע בן אריה, הוא הנגיש את ההיסטוריה של ירושלים המודרנית. נבית על רחוב הקרדו הנגלה מימיננו.
אחרי שסיימנו לרדת במדרגות, נפנה ימינה ונמשיך במקביל לרחוב הקרדו. נצמד למעקה מימיננו.
קרדו הוא לב בלטינית, ומשם גם מקור המילה קרדיולוגיה, רפואת לב. הרחוב כאן הוא לב ליבה הפועם של ירושלים העתיקה.
נעצור בסמוך למעקה מימין ונביט לתוך הקרדו.
רואים איזה רחוב רחב בנו הרומאים? מדרחוב של ממש. מעבר לעמודים היו חנויות, בהמות וסוחרים. אפשר לדמיין את הרחוב מתעורר לחיים כאן. או פשוט להסתכל על הציור מימין, המתאר אותו בצורה ממש טובה.
מזמינים אתכם לרדת לקרדו בסוף הסיור ולהתרשם משרידי השוק התוסס שהיה פה בעצמכם. אנחנו נמשיך במקביל לרחוב הקרדו ונפנה שמאלה בסמטה הקרובה, סמטת לוחמי הרובע בית השח.
בפינת הרחובות נזהה את אחד מאתרי ההנצחה ללוחמי הרובע היהודי במלחמת העצמאות. נפנה לסמטת לוחמי הרובע בית השח ונתקדם בתוך הסמטה.
ואם בעניין לוחמי הרובע הסקינן, מפקד הרובע במלחמת העצמאות, משה רוסנק, היה רק בן 24.
הוא אחד אחריות לגיל 24.
רוסנק, אם כבר באת, אתה מוכן ללכת לשבוע לעזור להתארגן ברובע?
זהו קולו של משה רוסנק, מפקד הרובע בתשח.
בוא להחליף אותי, לא היה לי לב לעזוב ולהגיד, אני את שלי עשיתי שלום.
השבוע זה ארך שנה וחצי.
הרובע היהודי היה נצור חלק גדול מתקופת המלחמה, מצור בתוך עיר נצורה, ולאט לאט נגמרה אספקת המזון והנשק.
הקהילות של הרובע התבצרו בכיכר בתי מחסה ובארבעת בתי הכנסת הספרדים.
אחרי תקופת לחימה די ארוכה, נכנע הרובע היהודי, והלוחמים נלקחו כשבויים לירדן עד סוף המלחמה.
נכנסנו עכשיו לרחבה המרכזית שבה נמצא בית כנסת החורבה, המבנה המפואר מימיננו.
ובסמוך אלינו נזהה תיבת דואר אדומה היסטורית מתקופת המנדט, שעדיין פעילה.
על הרצפה נזהה אבני ריצוף מקוריות מהתקופה הרומית.
רמזים מאות שליטים שביקרו כאן בארץ ישראל.
נעבור את תיבת הדואר והריצוף המשוחזר, נפנה ימינה ונביט על בית כנסת החורבה המרשים עם הכיפה הלבנה.
ואי אפשר לפספס גם את דגם המנורה במרכז הרחבה, ששוחזר במכון המקדש הסמוך.
נביט מאחורי המנורה על המבנה המרשים. בית הכנסת נבנה לראשונה בתחילת המאה ה-18 על ידי קבוצת העולים עם רבי יהודה החסיד, בפעולה שנחשבת לראשית הציונות המעשית בעת החדשה.
אבל זמן קצר אחרי הגעתם נפטר רבי יהודה החסיד, חסידיו מתפזרים בארץ ישראל ומשאירים מאחוריהם חובות כבדים לערביי העיר, אשר בתגובה מחריבים אותו.
ומאז מקבל בית הכנסת את הכינוי החורבה.
בית הכנסת נבנה בשנית באמצע המאה ה-19, הפעם על ידי קבוצה מתלמידי הגאון מווילנה, אבל אז נחרב פעם שנייה בידי הלגיון הירדני במלחמת העצמאות.
ורק בשנת 2010 מסתיים השחזור של בית הכנסת והוא נפתח מחדש, בתקווה שלא ייחרב שוב.
מבנה בית הכנסת הנוכחי מתבסס על שרידי הקירות של המבנה המקורי מהתקופה העותמנית. כיום, המבנה משמש זרם חרדי בולט בעיר העתיקה.
בסמוך לבית הכנסת, משמאל הכיפה, נזהה מנהרת של מסגד הקרוי על שם הקדוש המוסלמי סידנה עומר, והאדריכלות שלו אופיינית לתקופה הממלוקית מהמאה ה-15. כעוד הוכחה לחשיבותה של ירושלים, אציין שהמסגד שופץ ושוחזר בשנים האחרונות בתרומתם של מלך מרוקו ומלך ירדן.
וואו, כמה היסטוריה! רחבת החורבה מסמלת את לב ליבו של הרובע היהודי המתחדש, והסיפורים האלה על הקרבות והחורבות נשמעים היום כמו אגדה, כי אם נביט סביבנו נגלה שהרובע היהודי שוקק חיים.
לבקר בעיר העתיקה וברובע היהודי בפרט זאת התרגשות אדירה בשבילנו. יש פה עוצמות במקום הזה, וכל כך הרבה סיפורים שונים על עדות, דתות וזרמים.
הגענו לסיום הסיור שלנו, אבל אתם ממש לא סיימתם. אנחנו ממליצים לכם להסתובב ברובע היהודי, ללכת לאיבוד בין הסמטאות, לרדת לעבר הכותל המערבי ולחזור דרך השווקים הצבעוניים של הרובע המוסלמי. בין הסמטאות תוכלו למצוא עוד הרבה מאוד אתרים וסיפורים יהודים, ישראלים ובינלאומיים.
שמחנו להתארח באוזניכם בסמטאות הקסומות של העיר העתיקה. אם אהבתם את הסיור, נשמח מאוד שתפיצו אותנו. אם תרצו ללמוד עוד, עומדים לרשותכם סיורים נוספים פה בסמוך, בהר ציון ובכנסיית הקבר, וגם בעוד הרבה אתרים אחרים בירושלים. הם נמצאים בכל פלטפורמות העסקטים, וכבר בטלפון שלכם. נשמח אם תכתבו לנו הערות לפייסבוק או למייל irzion@strudelgmail.com, ומוזמנים גם לעקוב אחרינו באינסטגרם, בפייסבוק ובטיקטוק. שם נעדכן על פרקים חדשים, לצד תכנים מרתקים והמלצות על אתרים וטיולים. תודה לפרופסור יהושע בן אריה, למשה רוסנק ולגברת חנה בן דקובסקי על השתתפותם בפרק. העדויות של משה רוסנק, זיכרונו לברכה, הן באדיבות עזבונו ומשפחות מלכי ורוסנק, ואין רשות לשדרן או להקליטן. אנחנו היינו מאיה ואבי, בעיר ציון. תודה שהצטרפתם.
מעניין אם עומר איבן אל-חטאב היה מרוצה מהסיור הזה.
אבי.
ירושלים של אור, אורגנוז אורגינלי, עשויה אוריגמי, לחוצה כמו פפלה, אורנמנטים אורבניים, אורנים אוריינטליים, עיר באפור, ואף אור לא ידמלה, בלי טובות, בלי הוואן, בלי חשבן לתל אביב, בלי פשרות, בלי היגיון, בלי להעליב, יום בלי גבולות, יום בלי חופש סינג סינג, ירושלים שמה את הבלינג בתוך הבלינג, מה זה אומר אם זאת העיר הכי פאקד אפ, ואני יותר מדי פאקד אפ בשבילה, מה זה אומר עליי, אם אני שמעתי שיר,